שלום לכולם, אנחנו היום נעסוק באחת הסוגיות, הייתי אומר, יותר יסודיות שקשורות ליחס אל התשובה, ממילא המהלך המעשי של התשובה. אז נלמד היום פסקה באורות התשובה, פרק י' ז', פסקה ד'. הכירת הטבע של קדושת היהדות היא הגורמת לכל בלבולי הדעות. באים להתחכם ולמצוא בסברות והגיונות דבר שצריך למצוא בעצם ההוויה הנפשית ובטבע הרוחני וגם הגופני של הכלל כולו ושל כל אחד ואחד מישראל בפרט. התוצאה, הפרת בריטי זו, הזנחת הטבע היהדותי במעשה, ברעיון, ברגש ובמחשבה, ברצון ובמציאות. אין תרופה למפר ברית, כי אם התשובה אל הברית. האחוזה בתכונת הקודש של ישראל בחוזקה, שובו אליי ואשובה אליכם. טוב, בואו נקדים איזושהי הקדמה מאוד מאוד עקרונית ומאוד מאוד חשובה גם לכאן. אנחנו יודעים שישנם, הייתי אומר, שני סוגי יחס של אדם אל דבר. יש יחס, אם נשתמש רגע בלשון הרמב״ם, יש יחס שנקרא לו נרכש, הרמב״ם קורא לזה טבע נרכש. זאת אומרת, למשל, אם אני לא יודע איזושהי חוכמה, אז אני רוכש אותה. איך אני רוכש אותה? אני לומד, אני מעמיק, אני משנן, אני מנסה לזכור וכו'. הטבע הזה הוא נרכש. כלומר, החוכמה הזאת היא לא הייתה מצויה בי, ואני עכשיו למדתי אינפורמציה והשקעתי את המאמצים הנצרכים כדי להבין אותה ולהפנים אותה וכו'. ואז ממילא זה נהפך להיות חלק ממני. אמנם בפנים של הדברים כמובן שזה נובע מהתוכן, מהאישיות של האדם, אבל בגדול יש ממד כזה שהוא רכישת הדברים מבחוץ. זה ממד אחד. ויש ממד שני, שאדם מתייחס אל דברים לא כי הוא למד את זה מבחוץ, אלא כי זה טבוע אצלו בטבע. זאת אומרת, הייתי מקצין את זה אפילו יותר, הוא לא זקוק ללמידה מבחוץ. הרב קוק אומר בעניה, שיש דברים שנקנים על ידי לימוד וידיעה, ויש דברים שהם טבועים בטבע הנפש, בעצמיות האישיות, והם לא נזקקים, אתה לא נזקק ללמוד אותם, כי זה טבוע בתוכך. בואו ניתן דוגמה פשוטה, קצת לסבר את האוזן. בסדר? גם הדוגמה הזאת היא מוזכרת בכתבי הרב קוק. למשל, אחד מהטבעים, אחת מנטיות הנפש, או אחד מממדי הנפש, שהקדוש ברוך הוא שם באדם, זה שכשהוא יהיה אבא או אמא, אז הוא יאהב את ילדיו. אהבת הילדים. יפה. האם אהבת הילדים הזו היא תלויה באינטליגנציה? האם היא תלויה אם למדתי בישיבה או באוניברסיטה? האם היא תלויה בכל מיני גורמים חיצוניים כאלה ואחרים? לא. אלא הקדוש ברוך הוא הצפין איזשהו צופן כזה, נקרא לזה צופן נפשי כזה, שהוא בעצם, אתה נולדת, אם אפשר לומר, עם הנטייה הנפשית הזאת, והנטייה הנפשית הזאת, אתה פשוט צריך לא להפריע לה. אל תפריע לה, היא פשוט תשפריץ, היא תצא לפועל. אז יש בעצם שני סוגי יחסים של אדם ביחס לדברים, שהוא רוצה לקנות אותם, הוא רוצה להיות שייך אליהם. יש יחס שהוא נקנה, נקרא לזה, מבחוץ, בעיקר על ידי לימוד, ויש יחס שהוא טבוע בתוכך כטבע. הרמב״ם קרא לזה טבע נרכש וטבע מולד. יש את הטבע המולד, שזה הגנטיקה הפיזית שלך, הפיזיולוגית, הגנטיקה האישיותית שלך מבחינת קווי האופי וכו', ועוד, ויש כמובן את הגנטיקה הרוחנית, תכף נראה, ויש דברים שהם מחוץ לדעת, הם לא חלק מהגנטיקה, זה לא חלק מהמצפן שהקדוש ברוך הוא הצפין בתוכך, אלא פשוט אתה קונה אותה מבחוץ, על ידי לימוד, על ידי ניסיון, וכדומה, זה הדרך. ואנחנו תמיד צריכים להבחין שאת הדברים המהותיים שקשורים לחיים שלנו, אנחנו בעצם לא קונים מבחוץ. הדברים המהותיים שנמצאים, שבהם תלויים החיים של האדם, הפרטי או הכללי, הדברים המהותיים הם טבועים בתוכו כטבע. בואו ניקח עוד דוגמה פשוטה. למשל, עצם החיים. אני מדבר כרגע ברמה הפיזית, הפיזיולוגית. עצם החיים. הקדוש ברוך הוא שם בכל בעל חיים, גם האדם יש לו בעלות על החיים, הוא נקרא בעל חיים, הקדוש ברוך הוא שם בכל בעל חיים אינסטינקט הישרדות. קוראים לזה יצר הקיום. אז יש איזשהו אינסטינקט שטבוע בכל אדם באשר הוא אדם, גם בכל עם, כי האינסטינקט הלאומי הוא גם אינסטינקט של הישרדות לאומית, אבל אם מדבר על האדם הפרטי, האינסטינקט של הרצון לחיות הוא לא מתחיל מהמחשבה האם כדאי לחיות, למה לחיות וכו'. את אומנם האדם צריך להגיע למדרגה שהוא שואל את השאלה למה אני חי מכוח הכרתו השכלית, אבל גם בו, ודאי בבעלי חיים, יש איזשהו אינסטינקט טבעי שהוא לא שואל שאלות, אני חי כי אני חי. אני חי כי אני רוצה לחיות. ואם אדם מאבד את הטבע האינסטינקטיבי שלו, אז יש לו בעיה רצינית מאוד. אז אם כן, סיכום. הדברים המהותיים שהם שייכים לעצם החיים של האדם, בין עצם החיים במובן החומרי, שהוא חי ולא מת, בין עצם החיים במובן הרוחני, תכף נגיע לתשובה, הדברים האלה הם לא קניינים נרכשים מבחוץ. הם טבועים בנו כטבע. אני אומר את זה בצורה קצת מוקצנת. אנחנו פשוט צריכים לתת לזה להופיע ולא להפריע. רק לא להפריע. לתת לזה להשפריץ, לתת לזה לצאת לפועל. אבל יש דברים שהם חיצוניים לאדם, הם יותר נקרא לזה תנאי הסביבה של החיים, הם המעטפת של החיים. פה יכול מאוד להיות שצריך באמת לעשות פעולות מעשיות כדי לרכוש אותם מבחוץ. ברור. זאת הקדמה כללית. עכשיו השאלה איך אנחנו מתייחסים לתורה. איך מתייחסים לממד האלוקי? איך מתייחסים לתשובה? אומר הרב, עקירת הטבע של קדושת היהדות. זה שאנחנו הרבה פעמים לא מודעים או לא מבינים או לא רוצים להבין, לא משנה כרגע, שהיהדות, הקודש האלוקי, נקרא לו בכותרת תורה, היהדות וכו', הקודש האלוקי הזה טבוע בנו כטבע, בכלל ישראל ובפרט ישראל. זה לא שאני איזשהו אדם, נקרא לזה חסר צורה, איזה מין גולם כזה, ועכשיו על המדפים יש כל מיני אפשרויות, איזה תוכן אני יוצק לה, איזה צורה אני יוצק לגולם הזה. ואחת האפשרויות זה גם יהדות. טוב, אוקיי, אז בואו עכשיו נכניס לגולם הזה דיסקונקי שנקרא יהדות. זה לא הולך ככה. היהדות זה לא התורה, הקשר עם אלוהים, הקשר עם התורה, זה לא איזה גלגל ספר. זה ה-DNA של האוטו. זה המנוע. זה טבוע בך כטבע. אומר הרב, אם אנחנו לא מבינים שיסוד המפגש שלנו עם התורה, עם מהלך התשובה, הוא לא תלוי בכלל בהבנות שכליות, הוא לא תלוי בכלל בהרגשות חיצוניות, הוא לא תלוי בכלל בחוויות, הוא לא תלוי במאורעות שקרו לי בחיים ופתאום הגעתי למסקנה שיש אלוהים וכו'. אם אנחנו לא מבינים שהטבע של קדושת היהדות נמצא בכל אדם בישראל, בכלל ישראל ובפרט ישראל, אם אנחנו עוקרים את הטבע של קדושת היהדות ומתייחסים אל היהדות כאיזה מין, נקרא לזה, תוכן חיים שמונח על המדף, שאני יכול לבחור אותו ויכול גם לא לבחור אותו, וזה לא קשור למהות החיים שלי, כי כמו שאמרנו בהתחלה, מה שקשור למהות החיים, אני לא בוחר, זה פשוט משפריץ, כן? אז עקירת הטבע של קדושת היהדות, שקדושת היהדות היא תבועה בכל אדם בישראל, מכוח כלל ישראל, עקירת הטבע של קדושת היהדות היא הגורמת לכל בלבולי הדעות. אפשר להוסיף על זה עוד משהו דרך אגב. עקירת הטבע של קדושת עם ישראל. אתה בחרתנו מכל העמים. עקרת הטבע של קדושת ארץ ישראל. הוא ימלא הכרת הטבע של התורה שבישראל. זה אותו עניין. אז כשאנחנו מבינים שהמהויות של החיים שלנו, זה לא התוצאה של הבחירה שלנו. זה תוצאה של הטבע שטבוע בתוכנו. זה ה-DNA האלוקי שבתוכנו. זה המצפן שדיברנו עליו בהתחלה. זה גורם לכל בלבולי הדעות. כי אז אתה בכלל לא מודע מי אתה. אין לך מושג מי ומה אתה. על המדף מציעים לך כל מיני אפשרויות. אז אתה אומר, דווקא זה נשמע נחמד. אתה יכול גם לשנות מדי פעם, כי זה רלוונטי לפני 20 שנה, זה רלוונטי לעוד 20 שנה. אז הכל מתחלף, הכל משתנה. כל בלבולי הדעות של סולם הערכים, השקפת העולם, עיקר תפל, שאיפות החיים, כל בלבולי הדעות האלה זה תוצאה של חוסר הבנה שהיהדות היא הטבע שלנו. היהדות נתפסת כאיזה דבר חיצוני, כאיזה דבר שעומד על המדף, היא מחכה שתבחר אותו, ואתה יכול גם לא לבחור אותו. זה טעות חמורה מאוד. אז עקירת הטבע של קדושת היהדות היא הגורמת לכל בלבולי הדעות. כי אז הצורה של אדם בישראל היא חסר צורה, איזה מין גולם כזה, חומר גלם, והוא עכשיו בוחר איזה צורה הוא רוצה. אז פעם הוא יבחר להיות סוציאליסט, ואחרי זה הוא יבחר להיות קומוניסט, ואחרי זה הוא יבחר להיות קיבוצניק, ואחר כך הוא יבחר להיות חסר בחירה וכו'. וזה הבלבולים. וזה מה שאנחנו רואים. כל כך הרבה דעות, וכל כך הרבה מחשבות, וכל כך הרבה כיוונים, והכל נובע מאי הכרה בסיסית. שעיקר התשובה הוא לא מתחיל מהבחירה שלך. עיקר התשובה הוא טבוע בתוכך. כי התשובה זה היהדות שבך, התשובה זה האלוהי שבך. זה לא מתחיל ממך בכלל. זה כבר הוא שם את זה אצלך מלמעלה למטה. התפקיד שלנו להוציא את זה לפועל. זהו. התפקיד שלנו זה לא לבחור את זה מבחוץ, ואז נוכל אולי להסתדר אם בחרנו גם משהו אחר. לא. זה מה שכאן הרב כותב, המשפט הזה הוא חריף מאוד, הוא חשוב ביותר. עקירת הטבע של קדושת היהדות, היא הגורמת לכל בלבולי הדעות. הרב קוק כותב דבר נפלא באחד המקומות. הוא אומר שהרעיון הזה בא לידי ביטוי כשאמרנו נעשה ונשמע. כי לכאורה הסדר האנושי הרגיל הוא נשמע. מה יש לך להציע? בוא נשמע. ואז נעשה עם האצבע, סברות צריך להיות, רגע, כן, לא, לא, מתאים לי, לא מתאים לי. לא מתאים לי, תודה. ואם כן מתאים לי, אני חושב שהכל מתאים, הכל מתחיל בבחירה שלי. אומר הרב, לא. לא אמרנו נשמע, ומתוך הנשמע נעשה. אמרנו נעשה, כי זה לא מתחיל מהנשמע. זה לא מתחיל מהסברות, זה לא מתחיל מההבנות. זה מתחיל מזה שזה הטבע שלי, עם הטבע שאני עושה. אני רוצה גם להבין את זה, רוצה גם להזדהות עם זה, נשמע. אומר הרב, למה הדבר דומה? דומה הדבר לדבורה, כך הוא אומר, שבונה את הכברת שלה, בלי שהיא למדה באוניברסיטה שיעורי גיאומטריה. דוגמה. איך יכול להיות? כי זה הטבע שלה. זה לא קשור לאינטליגנציה. מקצוע הגיאומטריה או בניית הכברת הוא לא חיצוני לדבורה. הוא עצמי לה. אותו דבר התורה. אז אם אדם מגיע לבית מדרש, למפגש עם תורה, לרצון לתשובה, והוא חושב שהתשובה זה איזשהו גלגל ספרמי בחוץ, אז יכול להיות שיצליח, יכול להיות שלא יצליח. רוב הפעמים גם אם הוא מצליח, זה יהיה מאוד חיצוני, מאוד חלקי. אבל אם הוא בא ממקום שהוא בעצם מודע לזה לגמרי, שזה הוא, עכשיו העבודה זה רק לחשוף את זה, להוציא את זה לפועל. א', יש לו ביטחון שהוא יצליח, כי זה הוא, זה העני העצמי שלו, הוא לא יכול להתכחש לעני העצמי שלו. ב', כן, כמחאות, המאמץ שהוא נדרש לו כדי להוציא את זה מהכוח אל הפועל, זה לחשוף יש מי יש, זה לא להמציא יש מי. זה כבר טבוע בתוכך. זה מה שכאן הרב כותב. וברגע שלא מבינים את זה, אז כל הבלבולים של הדעות, מי אני ומה אני ומה המטרות וסדרי עדיפויות והשאיפות, הכל משתבש. באים להתחכם ולמצוא בסברות והגיונות, בוא ניקח אולי נקודה אחת, כדי להיות שייך לאלוהים ודברו, אז אתה עכשיו נכנס לאיזה סימפוזיון להוכיח מדעית שיש אלוהים. זה חוסר הבנה אלמנטרי. אני לא צריך הוכחות שכליות שיש אלוהים. אלוהים חי בי. אני חי, זאת עובדה. אני חי, אני לא צריך הוכחה. זה כמו שאחד יסתוב עכשיו בחוב, יעבור בין האנשים ברחוב ויגיד להם, אתה יכול בבקשה להוכיח לי שאני חי? אתה יכול לתת לי הוכחות שאני חי? אתה יכול לחתום לי על דף שאני חי? מסריג אותך. נכון, זה עצוב. מה זאת אומרת, האדם הזה הוא חולה נפש, צריך אשפוז בכפייה דחוף. אתה חי כי אתה חי. זה עובדה. זה עצם ההוויה שלך. זה לא קשור לתובנות והוכחות מבחוץ. אבל אם אנחנו לא מבינים שקדושת היהדות היא הטבע שלנו, אז מחפשים כל מיני הצדקות וכל מיני, נקרא לזה, עוגנים מבחוץ. באים להתחכם ולמצוא בסברות והגיונות, בין אם הסברות הן שכליות פילוסופיות, בין אם הסברות הן מדעיות, התאמה בין תורה למדע, וארץ ישראל היא שלנו כי יש לנו הוכחות ארכיאולוגיות, וכדומה, סוגיות ארוכות מאוד. באים להתחכם ולמצוא בסברות והגיונות דבר שצריך למצוא בעצם ההוויה הנפשית. זה פשוט בך. פשוט תקלף את הקליפה, תראה את התפוז, הוא כבר נמצא. אתה לא צריך להמציא את התפוז הזה. באים להתחכם ולמצוא בסברות והגיונות דבר שצריך למצוא בעצם ההוויה הנפשית ובטבע הרוחני וגם הגופני. כמובן זה DNA רוחני פה. יש DNA פיזיולוגי. יש DNA נפשי, ויש DNA רוחני. אז ה-DNA האלוהי הזה הוא DNA רוחני קודם כל, יש לו השפעה גם על הממד הגופני של ישראל, כמובן הגוף הישראלי הוא לא כמו גוף של גוי, עוד סוגיה וכו'. עוד פעם, בהם מתחכם ולמצוא בסברות והגיונות דבר שצריך למצוא בעצם הוויה הנפשית בטבע ובטבע הרוחני וגם הגופני, א' של הכלל כולו וב' של כל אחד ואחד מישראל בפרט. אז היא מהלך התשובה. הוא לא מוכוון יסוד, שהיסוד הוא שזה הטבע שלי. אני לא ממציא את אלוהים מבחינתי מחדש. אלוהים נמצא בתוכי. אני לא ממציא את היהדות, בא לי, לא בא לי, מתאים לי, לא מתאים לי, נראה לי, לא נראה לי. היהדות נמצאת בי. אני לא עושה איזושהי טבלאות ביחס לתורה. התורה נמצאת בי. ברגע שאני בא מהמקום הזה, א', זאת אמת, וב', הרבה יותר פשוט לחשוף את היש, מאשר להמציא את הקיים, כי מי יודע אם אני אמציא. מאשר להמציא, סליחה, את הבלתי קיים, כי מי יודע אם אני אצליח. אולי לא. אומר הרב, הפרת ברית היא זו. מה זה ברית? ברית זה דבר שהוא טבוע בך. זה דבר שהוא עצמיותך. אז ברגע שאתה לא מכיר את עצמיותך, אתה מפר את הברית. את הברית בינך לבין אלוהים. אלוהים טבוע בך. זאת הברית. דרך אגב, אחד ההסברים הפשוטים לממד הזה שנקרא ברית מילה, כן, הרי ברית, לכאורה, זה לא... למה דווקא בגוף, ולמה דווקא ביצר המין, באותו איבר שזה... כביכול הכי חומרי באדם. הקב"ה היה צריך לעשות איתנו אולי ברית, ולכתוב לנו פה על המצח י' כ' ו' כ', כמו כהן גדול על הציץ. דווקא שם. איך זה יכול להיות? אלא זו בדיוק הנקודה. הקב"ה רוצה לקבוע איתנו ברית בבשר שלנו, הווה אומר בטבע, ובבשר, בממד הכי בשרי שלו, הכי חומרי שלו, הכי גדול שלו, והכי מסוכן שלו. דווקא שם. טוב, דברים עמוקים להגיד על סוגיית הברית. כי הרי ברית מילה, המילה מילה, זה גם מלשון מילים, משפטים, דיבור. אז מה הקשר בין ברית מילה, דיבור, לברית מילה בגיל 8 ימים? טוב, יש הרבה מה לדבר פה. בכל אופן, הפרת ברית היא זו, אומר הרב, הזנחת הטבע היהדותי במעשה, כל מהלך התשובה הוא מכוון כאילו מבחוץ, ברעיון, אני לא מבין שזה אני, ברגש, אני לא מרגיש שזה אני, ובמחשבה, אני לא חושב שזה אני. הכל פה טעות אחת מוחלטת, ברצון ובמציאות. אתה מזניח את הטבע בכל הממדים של הטבע העצמי שלך. ולכן, הפתרון היחידי לעניין הזה, אין פתרון חיצוני. הפתרון היחידי זה לחזור אל הברית. הפתרון היחידי זה לחזור אל הטבע. אין תרופה למפר ברית, כי אם התשובה אל הברית. אני מסכים. שיכול להיות, שצריכים שעונים מעוררים מבחוץ, שהם סברות שכליות, חוויות רגשיות, ניסים, לימוד היסטוריה על, 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 על ההיסטוריה הבלתי הגיונית של עם ישראל והישרדותו, אני לא אומר שלא. אפשר להתעמך בשלב הראשון כשעון מעורר, בדברים מבחוץ שרק יזעזעו אותי ויטלטלו אותי ויעוררו אותי. אבל בשום פנים ואופן, אנחנו לא בונים על זה את בסיס הקשר. עם התורה, עם אלוהים, היהדות, בשום פנים ואופן לא. זו טעות. אני לא חזרתי בתשובה כי הוכיחו לי שכלית. כי מחר הוכיחו לך שכלית הפוך. אני לא חזרתי בתשובה כי חוויתי חוויה רגשית והרגשתי זו התרוממות רוח. כי מחרת את החווה חוויה הפוכה. אני לא חוזר בתשובה כי האדם הזה לא חוזר בתשובה כי הוא מת מוות קליני. והוא ראה שם שבאו אליו והשביל וכל קרובי המשפחה והוא יושב בבית הדין. לא. אני לא מתחיל מהמקום הזה בכלל. אנחנו צריכים להתחיל מזה שזה הטבע שלנו. כמובן, לצערנו הרב, הטבע הזה, כמו שהרב כותב במקומות אחרים, הרבה פעמים, הוא עטוף בכל כך הרבה קליפות ומחיצות, ששכחנו שזה הטבע שלנו. אז צריך להתחיל לקלף. אחד מדרכי הקילוף, זה כל הביטויים החיצוניים האלה. אני לא מתכחש לזה. אבל כשיגיע השלב, הוא צריך לבוא יחסית מהר, כשיגיע השלב שאני רוצה להיפגש עם זה, עם התורה, עם אלוהים, עם התשובה, אני חייב להכיר בזה לגמרי, שכל המסביב זה ממסביב. זה שעונים מעוררים, זה לא העצמי. השעון המעורר שמצלצל, אין מטרתו לצלצל. מטרתו שאדם יקום. נכון? אדם מכוון שעון מעורר, וכל 10 דקות הוא דופק אותו, והמשיך לישון, לא קם. אחרי זה הוא בא למבדק. אומרים לו, למה לא קמת? אומר, השעון מעורר צלצל. כיוונתי את השעון, הוא צלצל. הוא צלצל, יפה מאוד שהוא צלצל, אבל המטרה לא הייתה שהוא צלצל. המטרה הייתה שאתה תקום. אז לפעמים אנחנו צריכים שונים מעוררים שיעזרו לנו לגלות את הטבע שלנו, אני לא אומר שלא. אבל לא יכול להיות שנהפוך את האמצעי למטרה. לא יכול להיות שנהפוך את משהו חוץ להיות העצמי שלך ונעקור את העצמי האמיתי שלנו. זה לא. לכן אין תרופה למפר ברית, כי אם התשובה אל הברית, ומהי התשובה אל הברית? האחוזה בתכונת הקודש של ישראל בחוזקה. אחוזה מלשון אחוז. אתה נאחז בזה. זה אתה. תכונת הקודש של ישראל. הקדושה האלוהית, זאת התכונה שלנו. זה הטבע שלנו. זה האופי שלנו. זה טבוע בתוכנו, נרצה, לא נרצה, מודעים, לא מודעים, מגלים בפועל, לא מגלים בפועל. זה לא רלוונטי בכלל. זה נמצא בתוכנו. שובו אליי, ואשובה עליכם. אין סתירה בין שובו אליי לשובה עליכם. אתם שווים אליי, אני שווה עליכם. כי בעצם זה הכל אותו דבר. זה נמצא בתוכנו. לכן הסיכום, בעצם שכל הסוגיה הזאת זה המשפט הראשון. הכירת הטבע של קדושת היהדות היא הגורמת לכל בלבולי הדעות. ולכל ההשלכות כתוצאה מבלבולי הדעות האלה. והתיקון הדבר הזה, זה ההכרה שקדושת היהדות היא טבענו. ומהמקום הזה אנחנו מתחילים לנוע על ציר התשובה. רבותיי, זאת נקודה מאוד 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 יסודית. כן. כן, כן. כשאני ברית, אני אגיד את זה כך רגע. יש מה שדיברנו פעם בבניין אמונה, יש זכות אבות ויש ברית אבות. זכות אבות זה ההורים שלי התנהגו יפה, מגיעים להם בזכות ההתנהגות הזאת 10 סוכריות, הם קיבלו רק 5, אז אני היורש, מגיע לי עוד 5 סוכריות. יפה, יום אחד אני כבר אמצא את 5 הסוכריות האלה. כן, נגמר. זכות אבות זה דבר שהוא זמני. ברית אבות זה אם יש ברית, הקדוש ברוך הוא קראת ברית עם האבות, אז זה לא קשור לזכויות למעשים שלהם. אלא זה קשור לעצם המהות, עצם הקשר. עצם הקשר, אז אני הבן שלהם. אז הסיבה, התכונה שבגללה הקדוש ברוך הוא קראתי את הברית, נמצאת גם אצלי. כי אני המשכם, אני ה-DNA, הרוחני. אז אומרת הגמרא, במקום שתמה זכות אבות, לא תמה ברית אבות. ברית אבות זה קשר עצמי, זה קשר מהותי. זכות אבות זה קשר חיצוני, זה בזכות המעשים. זכות אבות יכולה להסתיים. ברית אבות זה דבר קבוע, מוחלט. כן, שאלה שנייה. אני חושב שכן. מה שאתה אומר זה דבר נכון. שאפשר להסביר שהיום יש הרבה מאוד קלקולים, כמו שכאן הרב אומר, בלבולי דעות, אתה הולך עם זה עד הקצה, כן? יש הרבה כפירה, כי לא מכירים שהיהדות והתורה וכו', זה הטבע שלנו. זה נראה לנו חיצוני, זה נראה לנו לא שייך, נראה לנו רחוק. זה טעות חמורה, זה טעות ביסוד. ביסוד. אני רוצה רק להגיד את זה בצורה יותר פשוטה. אין לי בחירה אם להיות דתי. אין לי בחירה אם להיות אלוהי. אין לי בחירה אם להיות על ציר התשובה. אין לי בחירה. אין לנו בחירה. הקדוש ברוך הוא טבע את זה בתוכנו. הטביע את זה בתוכנו. אנחנו טובעים בצד החיובי, טובעים בתוך זה. אי אפשר לצאת מזה. זה לא מתחיל, זה לא מתחיל בכלל מאיתנו. ברגע שאני שם את היהדות על המדף ואומר אני במרכז, בוחר לא בוחר, זהו, אני לא על הציר בכלל. ברגע שאני מבין שאין לי פה בחירה, זה מזכיר קצת מה שחזל אמרו לפסוקים, בתחילת פרשת ראה. הנה אני, משהו כזה, נותן לפניכם את החיים ואת המוות, את הטוב ואת הרע, ובחרת בחיים. רגע, אז אין לי בחירה? לא. כי זה חיים ומוות. אדם נורמלי לא יבחר במוות, יבחר בחיים. אז החיים זה טבוע בך כבר. החיים הרוחניים. כן.
הרב אומר שאסור לבנות את הדברים שלנו, על בסיס היסטוריה, מצאים...
נכון. אמרתי, אבל גם הוספתי. כשעון מעורר בשלב ראשון, אם אין ברירה, אין לעשות לשם פירות תורתך. בסדר, אם אני לא יודע לקום לבד, צריך שעון מעורר.
אם זה הדברים שעוררו אותי, חוויה רגשית...
שלב א', אכן לא פסלתי, אתה לא פסלתי את זה. שעון מעורר. אבל המטרה זה לא לסמוך על זה. כלומר, כשאני אתקדם, אני לא יכול לסמוך על זה שאתה לחוויה רגשית. ברור, לא יכול להיות, תבוא חוויה אחרת. אתה בונה את זה על הטבע שלך, כלומר, אתה מגיע לבית המדרש כדי לחשוף את הטבע האלוקי שלך. שהוא מתעורר, דרך השכל, דרך הרגש, הכל נכון. אבל זה יותר פנימי. זה לא מתחיל מהשכל והרגש. כן, כמו שרב כותב, בבינה אמונה אנחנו עוסקים את זה בעריכות, האמונה אינה לא שכל ולא רגש, אלא היסוד היותר עצמי שבמהות הנשמה. זה אמונה. אלא שבעת החלה שורה של מהות הנשמה, כי יש כל מיני קליפות ומעטפות, החינוך, ההרגלים, אלה דברים, בעת החלה שורה באים השכל והרגש, אומר הרב, לפנות לפני הדרך. אלה השונים ההורים, מסלקי המוקשים. אבל גם אחרי שהאדם משתמש בהם, אבל הם צריכים לדעת שלא הם האמונה. האם חייבים להשתמש בכלים? כן, אנחנו בני אדם סך הכל. האם לבנות על זה את יסוד היחס, יסוד הקשר, יסוד האמונה? לא. בשום פנים ואופן. אפשר להתחיל כשעון מעורר. אם אני לא יודע להתעורר לבד, הקדוש ברוך הוא מעורר אותי בכל מיני, דרך כל מיני שעונים. אבל להתחיל בזה. רק להתחיל. לא להמשיך. אתה יודע, כתוב על הפסוק, אז אוכל לקרוא בשם השם. אז זה נאמר על דור אנוש. אז אוכל לקרוא בשם השם. הפסוק הזה פשט. פשט הפסוק, איזה יופי, התחילו לקרוא בשם השם. התחילה האמונה באל אחד. אבל חזל אמרו מיד מביא רשי במקום, אז אוכל, וכך הרמה אומר להלכה בתחילת הלכות עבודה זרה, אז התחילו לעבוד עבודה זרה. איך יכול להיות? זה הפך הפסוק. בפסוק כתוב, אז אוכל לקרוא בשם השם. אז חזל אמרו, אוכל מלשון חולין, אבל אפשר גם להגיד, אוכל מלשון התחלה. הבעיה הייתה שהתחילו לקרוא בשם השם, אבל לא המשיכו. כמו שהרמה מתאר בתחילת הלכות עבודה זרה, שבהתחלה כיבדו את אלוהים, אחר כך אמרו, בוא נכבד את השמשים שלו, תאר את התהליך, עד ששכחו את אלוהים, נשארו בשמשים, עבודה זרה. אז אוכל, אבל לא הומשך. אז אם זה מתחיל, בסדר, אבל בינה שזה לא ממשיך. רק אוכל. כן. כן, כן, אני קורא לזה מסלקי המוקשים.
יש לי שאלה, בעצם עכשיו אני מבין את זה, מישהו שמתחיל את הדרך של חזרה בתשובה, אז יש איזושהי מגמתיות כזאת, בכמות העזרים החיצוניים באו משתמש. זאת אומרת, ככל שהזמן עובר ויותר מעמיק, אז...
הוא לא צריך. הוא לא צריך.
יורדים.
נפלא. רגע, אני רוצה רק להגיד את מה שאתה אומר בקול רם. ככל שאדם מתקדם בתהליך התשובה שלו, הוא פחות זקוק לעזרים חיצוניים, אלא זה בא מתוכו. ניקח רגע דוגמה קטנה, 10 שניות. ככל שילד בכיתה יותר מבין את מה שנעשה בכיתה, הוא פחות זקוק לעזרים חיצוניים, כמו למשל משמע, ציונים, סוכריות וכדומה. כן. מצד האמת, מצד האמת, זה מורכב.
אבל אני לא חושב...
יש פסקה בורות הקודש על זה.
אבל אולי אנחנו לא במדרגה כזאת, כדי להסתכל על זה, כדי לעזוב את העזרים
האלה. נכון, מסכים.
יכול להיות שבאין סוף,
מסכים.
באמת היינו צריכים במרכאות לעזוב.
לגמרי, לגמרי. אתה צודק, אני אראה לך אחרי זה אם תרצה פסקה בורות הקודש. בדיוק על זה. הרב קורא לזה שהקודש צריך לבנות את הבניין הפנימי. עכשיו, הבניין הפנימי הוא מעבר לכל הביטויים. אפילו לא לימוד תורה, קיום מצוות, תפילה.
הם גם
עזרים.
מבחינת התיאוריה.
נכון. אבל, אתה אומר בצדק מצוין, שבעולם הזה, הבניין הפנימי שלנו, הוא חייב להופיע דרך הכלים האלה. אז מצד האמת הפנימית, הייתי אומר ככה, מצד עולם הבא, מצד האמת הרוחנית, זה עזרים. מצד ההופעה בעולם הזה, זה הביטוי. זה מה שאתה אומר. זה פסקה בורות הקודש, מפורש. טוב, חבריה, שר כוח, ברוכים תהיו. מתחילים עונה טרייה? יאללה.